כי אמרתי היום אם אתם שתי התשובה אני מעביר את השיעור למצטר
אני אדוד
בעזרת השם היום נדבר קצת בעניין התקופה שמחברת בין פסח לעצרת בין פסח לשבועות אנחנו בתהליך אחד גדול מאוד של תשובה והתהליך הזה של תשובה הוא צריך ללמוד אותו מה בדיוק קורה ואחת הדרכים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות בשלב הזה שמפריד מצד אחד ומחבר מצד שני בין פסח לשבועות יש לנו מספר מאוד מאוד מדויק המספר הוא 50 המספר הזה הוא סוד גדול מספר 50 זה לעבור בעצם מהטבע למה שהוא למעלה מן הטבע. הרי ידוע שהטבע בנוי למספר 7, וכל מה שכפולות 7 זה עדיין טבע. אבל כשאנחנו מגיעים למספר שהוא 50, שהוא למעלה מהטבע, אז צריך כלים כדי לקבל את מה שאנחנו הולכים לראות שם. כלים, למעלה מן הטבע יש לנו אור גדול, אבל האור הזה בלי כלים, אז יש קושי. עכשיו, אחד מהדרכים זה ללמוד פרקי אבות. ללמוד פרקי אבות מלמד אותנו, הלימוד הזה, איך בעצם להכשיר את עצמנו, את הכלים שלנו, כדי לקבל את האור הזה במתן תורה. מתן תורה זה מתן של אור. כן, התורה נקראת אור רייקה. כלומר, אנחנו מקבלים אור שלנו, שהאור הזה זה לא סתם איזה לימוד, ספר. אנחנו חושבים שתורה זה ספרים. לא, התורה זה חיים, ואנחנו נקבל בעצם חיות מחודשת איך לחיות, הדברים יהיו יותר ברורים בחיים שלנו, אנחנו נקבל יותר שקט נפשי, יותר איזון, יותר אנרגיה, יותר חיות, יותר שמחה, יותר אהבה, כל זה תורה, זה לא סתם ספר. כדי לקבל את כל זה צריך להכשיר כלים לכל הדברים האלה כי זה אור עצום, זה הרבה דברים ביחד אנשים שלא רגילים לקבל אהבה ופתאום מקבלים אהבה, הם בורחים אנשים שבורחים אהבה כי הם לא מקבלים כן? אתה אומר לו, ברוך השם, אתה גדול הוא אומר, לא, אני קטן אתה יפה, לא, איזה יפה, אני מכוערת כן, יש אנשים שלא יודעים לקבל ויש אנשים שלא יודעים להיות שמחים כי כל פעם שיש להם שמחה, הם חייבים לסבור את זה מהם. כי לא מגיע להם להיות שמחים. כי הם לא רגילים לזה. אז הם אומרים, שמחה זה לא טבעי בשבילי. אז הם חייבים לסבור את זה כדי שהשמחה תשבר אחד ושלום. גם זה לא נורמלי. וככה בכל התחומים, אנשים לא מאפשרים לעצמם לקבל דברים שהקדוש ברוך הוא שולח. הקדוש ברוך הוא שולח אור, שולח דברים טובים, שולח שפע, ואנחנו בורחים. אז כדי להכשיר את עצמנו, יש לימוד. הלימוד הוא פרקי אבות. אז לקחתי עכשיו חלק מתוך נתיבות שלום, כן, לרבי מצלוני, וננסה ככה בפסיסת החסידות לראות מה אנחנו עושים בימים האלה עם הלימוד הזה כל כך חשוב שנקרא פרקי אבות. אמרו חז"ל בגמרא, בבבא קמא, דף למד, היי מן דבעל מהווה חסידה כן, שואלת הגמרא, מי שרוצה להיות חסיד, מה צריך לעשות? לקיים מילי דאבות. הוא צריך ללמוד ולקיים את מה שכתוב בפרקי אבות, את דברי אבותינו. יש דברים לכולם, כן? יש מספיק לכולם. שבוע טוב. מה זאת אומרת? הגמרא שואלת, כן, בבבא קמא. יש לעמוד במשמעות הדבר שהמסכת הזאת נקראת אבות. למה קוראים למסכת הזאת פרקי אבות? קודם כל, בלי לראות את התשובה שכתובה כאן, אם אני שומע אבות, אני מדמיין שיש גם בנים, תולדות. כי מה זה אבות? אבא זה בקשר למה? לא בקשר לאישה, אלא בקשר לבן. זאת אומרת, אם אני אבא, אני אבא בגלל שהולדתי, כן? ואשתי ילדה. ואם אני מוליד, ואשתי יולדת, אז אנחנו נקראים אבות ואימהות. כשאומרים פה אבות, זה גם אימהות, זה כולל את הכל. אבל כשאני שומע אבא, יש ילדים, יש תולדות. לכן אני אבא. לפני שאתה אבא, אתה לא אבא, אתה סתם גבר, או אתה איש, נשוי, מה אתה רוצה, אבל אתה לא אבא, אבא זה רק כשיש ילדים. כלומר, אם אני מדבר על פרקי אבות, כנראה שיש פרקי בנים. אז תשימו לב מה אומר הרב, דבר מעניין מאוד, הוא בגמרה, באותה גמרה, רק בדף אחר, בבבא קמא, דף ב', אמרו אבות נכלל דאיקה תולדות. הנה, אם אתה אומר אבות, זאת אומרת שיש תולדה. כלומר, אם יש תולדה, אז תלמד מה יש בשורש, ואתה תבין מה יש בתוצאה. איך מתחילה הגמרא בבבא קמא, אתם זוכרים? ארבעה אבות נזיקים, נכון? ארבעה אבות נזיקים הם השור, הבור, המבעה וההבער. אתם זוכרים את זה? זה גמרא שלומדים יחסית בהתחלה, כן? כשילדים. כן, אז מה זה השור והבור והמבעה וההבער? אז מכל הפירושים אני רק מטמטט לכם מהר. השור, מה זה השור? כן, נזק, נזק, נזקים. כן, השור עושה נזק. והבור גם כן עושה נזק. כי יחרה איש בור, כי יחפור איש בור ונפל בו שור חמור. אתה אחרי? והאבעה, אחת מהשיטות בגמרא שם זה השל, כן, זה נקרא אבעה. והאבעל זה אש. אתה מדליק אש, כן, הקוצים, ופתאום מטורפת את מה שיש לשכן. אז זה בפסט. אנחנו היום, ברוך השם, יש יציאת מצרים המצרים, בוא שבוא, בימו שבוא. עכשיו, מה זה שור, בור, אבעל ואבעל? אז זה אמרנו בפשט לפי הנזיקי שיש בחיים. בתורת החסידות רואים תמיד את הגמרא עם עין יותר פנימית. מה זה שור? מאיזה מילה בעברית באה המילה שור? לשור, לראות. אשורנו ולא קרוב, כן? זאת אומרת, שאומרים בחסידות, מה זה הנזק שבא מהשור? זה הנזק שבא לך מהראייה. כלומר, שאתה לא יודע לראות בעין טובה את המציאות, אז יש לך בעיה. אז צריך לתקן את הראייה, כן, בכל המשמעויות. לתקן את העיניים, לתקן את הראייה שלך, תראה את הדברים בעין טובה, תפסיק לראות את הכל בתחור. זה השור, זה נזקים מיוחדים של עין הרע. והבור, זה פשוט, כן? הבור זה כשאתה מחסיר, כשאתה חופר לעצמך מדרגה, כשאתה כבר לא יודע כלום, אתה לא... כן? ומה זה היה אמרנו סן? כשאתה אוכל בצורה גסה, אתה בולע את המציאות הזאת ואתה לא מחדד כלום, העיקר שאני אוכל. אנשים שלא יודעים לאכול, בכל המובנים של המינה, לא יודעים להפנים. והאש, כל היצר הרע שדומה לאש, יש סוג כזה ששורף הכל. העיקר שאני אמלא את תאוותיי חס ושלום. זה גם כן סוג של נזקים. כל העניינים האלה נקראים אבות נזיקים. אם יש אבות, יש תולדות. אתה רוצה לתקן את הדברים האלה, צריך לתקן את האבות. לכן תלמד פרקי אבות. והרי שאר המסכתות הן תולדות של מסכת זו, וראוי לבאר עניינו. אז אומר פה הרב דבר מעניין. אם פרקי אבות נקרא פרקי אבות, כל השאר של הגמרות נקרא רק תולדות. זאת אומרת, הגמרא הכי חשובה, המשנה הכי חשובה, שלא נתנה אפילו גמרא, כן? המשנה החשובה ביותר היא מסכת אבות. כל השאר זה כמו ילדים ביחס למסכת הזאת. האם באמת לומדים את המסכת הזאת? זלזול. מסכת אבות בגלל ילדים קטנים. איך את הדברים האלה, תראה עליה, ודעת בגלל החסדית. אוי ואבוי אם אתה מזלזל בצורה כזאת. אתה חושב שזה כל כך קל, מסכת אבות? אתה מזלזל כי אתה יודע כמה משניות בעל פה ואתה חושב שזה ככה? דבר של מה בככה? זה משנה התורה, תכף נראה. והנה כתב הרמב״ם מהקדמה לשמונה פרקים. כתב הרמב״ם זה ספר הלכה. שמונה פרטים, בהקדמה, אומר הרמב״ם, הוא כבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, היי, מן זה באלה מהווה חסידה, הוא חוזר על אותה גמרא. מי שרוצה להיות חסיד בחיים שלו, לקיים מילי דאבות, הוא צריך לקיים מילי דאבות. דרך אגב, הגמרא שמה אומרת מילי דמיזיקים, מילי דאבות ועוד. זאת אומרת, צריך לקיים את כל מה שמונע אותו, זאת אומרת, להוציא את כל מה שמונע אותו מלהתקדם. ואין אצלנו מעלה גדולה, אומר הרמב״ם, מחסידות, אלא הנבואה. זאת אומרת, אתה, מה אתה צריך להיות? אמרנו, הרמב״ם אומר שאנחנו צריכים להיות נביאים, כולם. כי למה? כי זה הטבע שלנו. הטבע של היהודי זה להיות נביא. זה הסגולה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, להיות נביאים. תהילתי יספרו. מה זה הנביא? הוא מספר תהילת השם. עם זה יספרו. אז אנחנו כולנו עם של נביאים. אז אנחנו צריכים להגיע לנבואה. איך מגיעים לנבואה? מה השלב הקודם לנבואה? חסידות. עכשיו הוא אומר לנו, שאם אנחנו שומרים ומקיימים פרקי אבות, מה שכתוב בגמרא, אז אנחנו הולכים להיות חסידים. ואם אתה הופך להיות חסידים, אתה מאוד מאוד קרוב למדרגת הנבואה. כמו שאמרו חז"ל, בברייתא דרבי פנחס בן יאיר, חסידות נביאה לידי רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? נבואה. זה מתבהר מדבריהם, שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה. הרי אנחנו רוצים להיות נביאים. למה? כי אנחנו מקיימים בזה את רצון השם. שככה אנחנו מגלים את מה שהוא. רק נביא לא מתבלבל, הוא אומר בדיוק את מה שצריך. אנחנו רוצים להגיע למדרגה כזאת של רוח הקודש ונבואה, לא בשביל הכבוד של עצמנו, חס ושלום להגיד, וואי, זה יש לו רוח הקודש, זה רב. לא, אם זה בשביל זה, אז הקדוש ברוך הוא יודע, כן, כל מי שמזייף, מפנים אותו. אני מדבר על אמת, לא על זיוף. אמת, מי שרוצה באמת, בשביל מה אתה רוצה להיות גדול בתורה? לא שיקראו לך רב, כי אתה רוצה לגלות יותר את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, זהו. כלומר, לגלות יותר חיים, שהאחים שלך יחיו יותר טוב. בשביל מה אני רוצה משיח? כי אני דואג לשכן שלי שאין לו מה לאכול. בשביל זה אני רוצה יותר אור בעולם. לא בשביל לסתם הכבוד של עצמי, או שיגידו שאני זה ואני זה ואני זה. אני דואג לעם ישראל, זה העם שלי, אני חלק מעם ישראל, ואני רוצה שיהיה יותר אור. בשביל מה אני מקיים שיעור עכשיו במוצאי שבת שאין חשת לאף אחד לתת? בשביל מה? להוסיף עוד אור קצת, מה שאפשר בעולם, עוד חלק, עוד חלק, בזמן שאף אחד לא לומד תורה כמעט, כי במוצאי שבת אף אחד כבר כולם עברו שבת, אי אפשר יותר. אז במוצאי שבת יש כמה עוד משוגעים שעוד רוצים אור שהקדוש ברוך הוא יביא לעולם. בשביל זה, אם לא, אז מה העניין בכלל? כדי שיהיה עוד אור בעולם. וזה מתבהר מדבריהם שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה, אז צריך ללמוד את המסכת הזאת. על כן, עד כאן. וחזינה מדבריו כמה גדולה מעלת המידות הטובות שמתפרשו בזאת המסכת. ומה זה באלה מהווה חסידה, כל כך גדול המסכת הזאת, מסכת אבות, שמי שרוצה להגיע לחסידות, שזה מדרגה קרובה לנבואה, כן? מקיים מילי דאבות, אז תקיים את מה שכתוב בפרקי אבות. תלמד פרקי אבות ותקיים. זה מביא אותו לרום המדרגה שאדם מסוגל להגיע. מה זה? לרוח הקודש ונבואה. אתה רוצה להגיע לנבואה? הרי זה התכלית שלנו? אז תלמד פרקי אבות. תלמד מסכת הזאת. והגאון, הרב הקדוש, רבי חיים ויטל, בתארי קדושה, חלק א', כתב בטעם שלא נכתב עניין המידות בתורה, שואל רבי חיים ויטל עליו השלום, שהשבוע ההילולה שלו, ההילולה של רבי חיים ויטל זה ביום שישי בלילה, או היום רביעי, זכותות הגן עלינו ועל כל עמו ישראל, אז הוא אומר, הוא שואל שאלה, למה אם זה כל כך חשוב, זה לא כתוב בתורה, בפירוש, למה פרקי אבות לא כתובים בתורה? והרי חז"ל העמידו בדרגה כה גבוהה, אם זה כל כך גבוה, לפי שהתורה, אז עכשיו הוא עונה, לפי שהתורה ניתנה אחר תיקון המידות. כלומר, אומר רבי חיים ויטל, פשוט מאוד, כי אתה לא יכול לקבל תורה אם אין לך מידות. כמו שאתה לא יכול לקבל מים אם אין לך כוס. איפה נשים לך? אתה צריך מידה, תביא משהו, תביא כלי. תשימו לב, בעברית קוס זה נקבה, נכון? זה בדיוק ככה צריך להיות, כי אתה לא יכול להיות מבחינה שמקבל אם אתה לא מבחינה נקבית. בשפות זרות בדרך כלל קוס זה זכר, אבל זה העניין, אתה צריך להכין כלי מידה, כי המידות המתוקנות הן המרכבה להצרת התורה. צריך לך מידות מתוקנות, התורה נכנסת שם באופן יפה מאוד, מתקשבים, דברי תורה, יש לו נחת, מקבל הכל. אדם שאין לו מידות, כן, זה כאילו אתה צובע את הקיר על שמן. הכל מגעיל, לא ניקית את הקיר, כן, אז זה נראה יפה ככה שעה או שעתיים, אחרי זה אתה חוזר, אתה רואה קטנים. הכל נופל לך, לא מחזיק מעמד, לא ניקית את הקיר. איך אתה לומד תורה אם אין לך מידות? אתה צריך ללמוד מידות?
בוודאי.
כן, באיזה ספר קיבלנו תורה? בשמות. מה עשו עד ספר שמות? כל האבות שלנו היום לומדים תורה, נכון? אברהם, יצחק ויעקב וכל השבטים, מה הם למדו? פרקי אבות. למדו מידות. למדו איך להתייחס לעולם הזה ואיך לבנות את העולם הזה. אדם שאין לו מידות, שהוא לא אדם טוב. אמרתי היום בבוקר לשיעור. כשאנחנו יוצאים מהשיעורים האלה, אם אנחנו לא יותר טובים, פשוטו, בפשוט, הכי פשוט, אם אנחנו לא יותר טובים, חבל על הזמן, אל תבואו לשיעור. אם אתה לא יותר טוב אחרי השיעור מאשר לפני השיעור, חבל על הבזבוז של הזמן שלך. אנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר טובים. ככה זה הבניין שלנו. אם אני לא יותר טוב, אני רואה שכבר אני לומד תורה כמה שנים ואני אותו אדם, תמיד עצבני, תמיד כועס, תמיד מדבר לא יפה לאישה ולילדים ולבעלי ולא חשוב איך. אז זאת אומרת, התורה שלי זה זה, כלום. אני לא מחזיקה מעבר. תפסיקו, זה רק חילול השם. עדיף שלא יהיה לכם טיפה על הראש, יותר טוב. מאשר שיגידו חז ושלום תראה מה זה. זה לא תורה. דרך ארץ קדמה לתורה, כי האדם טוב. רק אחר כך התורה יכולה להיכנס בך, באמת. ואז אתה האדם אמיתי. אני לא מדבר פה על כמות, אלא על איכות. ורק מי שתיהר וזיקך מידותיו, אומר רבי חיים ויטל עליו השלום. רק מי שזיקך את המידות שלו יכולה התורה לשכון בו. זהו. וחזינה נאמה, ואנחנו ראינו גם כן, שמעמיד את עניין המידות במדרגה גבוהה ביותר. אל תזלזלו בפרקי אבות. והעניין בזה בעיני עבודת המידות היא העבודה הקשה ביותר מכל התורה כולה. הדורשת שינוי יסודי. זה לא מבקשים ממך ללמוד דף גמרא. זה אתה יושב כמה שעות ואתה מתלבט עליו ונגמר הסיפור, אתה יודע אותו. בוא נראות לך חכם תתקן מידה. אתה אדם קעתן, תתקן את זה. זה כל החיים שלך, זה. עבודה של חיים זה כדי לתקן דבר כזה. לא ללמוד משהו בעל פה כמה משניות, זה קל. לשנות את הטבעיות בתכונת הנפש. אתה אדם עצבני, אתה אדם תעשן, אתה אדם קמצן, אתה אדם סגור, אתה אדם שיש לו עין רעה, אתה אדם שיש לו זה, תתקן את המידה הזאת, בוא נראה אותך. בעבור זה ירד יהודי לעולם. ככה כתוב בספרי חסידות, כך אומר הרב מצרונים. וכגון מה שאמרו, הקנאה והתאווה, תשימו לב, והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. מה זה אומר? שבמקום להיות בעולם, כי הקדוש ברוך הוא הרי הביא אותנו לעולם הזה, ויש דברים שמוציאים אותנו מהעולם הזה. אז אם אתה לא שומר על זה, אז אתה פשוט עושה את ההפך ממה שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה, ויש דברים שאם אתה עושה אותם, אתה פשוט מוציא את עצמך. מן העולם הזה. אתה מתנתק מהמציאות מהחיים אחד ושלוש. מה זה? הכל מרוכז בשלושה דברים. קנאה, תאווה וכבוד. הקנאה, כן, למה יש לו ואין לי, ואז משם נולדים כל הקנאה וכל מיני דברים, למה הוא קיבל. זאת אומרת, אתה שוכח שיש בעל הבית פה בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא, והוא נותן לכל אחד מה שצריך. אתה תמיד חושב שלך חסר יותר. התאווה, אתה תמיד רוצה, אתה לא יודע אף פעם איפה להיגמר, איפה זה נגמר, כן? אין אדם נגד וחצי תאוותו בידו, תמיד רוצה יותר. אתה לא יודע לחיות כבר. לא יודע מי, אתמול פגשתי איזה מישהו. אני מסתכל עליו ככה, לא זוכר, השבוע אחד בא לראות אותי. אמרתי לו, יש לך רק בעיה אחת. אתה אף פעם משלם. אני אומר, מה אתה אומר לי את זה? אמרתי לו, כי אני רואה. למשל, אני מדבר איתך עכשיו, ואתה לא פה. אתה כבר במקום אחר. אז הוא אומר לי, זה נכון. אמרתי לו, אז מה? אתה לא חי. אתה לא חי. אתה אף פעם לא חי. כי עכשיו אתה כבר בשלב אחר, וכשתגיע לשלב אחר, תהיה גם כן בשלב אחר, מרוחר יותר. אז אתה אף פעם לא בהווה, אתה לא חי. אז איפה החיים שלך, תגיד לי? אתה תמיד רודף על משהו שאיננו פה. אתה לא חי. זה הכבוד, חז ושלום, וזה רצון, כן, לשלוט, ואם לא מכבדים את מה שאני אומר, אז הם מביא לי בכעס, וזה כל מיני דברים. כי לא כיבדו את מה שאני אמר. אני בעל הבית פה. כן, חז ושלום. כן, כל הדברים האלה מוציאים את האדם מן העולם. הרי מי שלקוי, כן, בקנאה מופרזת, או בעל תאווה וכבוד, נדרש ממנו שינוי מהות כדי לעקור זאת. זה עבודה. בעניין המידות הוא עצם היהדות, אצל יהודי. לעשות את מוחו שיהיה מוח יהודי, והלב יהיה לב יהודי, והאיברים יהיו איברים יהודיים. כל זה, מוח, לב, ואיברים. הכל צריך להיות יהודי. הכל צריך להיות שורש ישראל. לא רק מחשבה, לא רק רגש, הכל ביחד. מהרגע שאתה מתעורר בבוקר, וכל מילה ומילה שאתה מוציא מהפה, הכל צריך להיות תוכן יהודי. בלי זלזול לאף אחד. כמובן לא לעצמך, וגם לא לאחרים. הקרובים אליך והרחוקים אליך. והרי זה מביא את האדם למדרגה גבוהה ביותר. אז אתה באמת אדם רציני. אז אתה עושה עבודה רצינית. אתה עלית במדרגות. ומשום כך עניין המידות הוא הדבר הראשון אצל יהודי. לא תורה. מידות. וכל המצוות הם עניינים פרטיים. אבל ראש לכל עליו לתאר את המידות. למען יהיה יהודי מושלם מכף רגלו ועד ראשו. זה המידות. מצוות כולם יכולים לעשות. כולם יכולים לעשות מצוות. תעשה מצווה, תעשה, אתה עושה, אקט, עשיתי. איפה אתה נמצא? איפה המידות שלך בעניין הזה? יש לך שמחה בלב, יש לך שקט שלך, אתה עושה במאהבה, אתה נותן צדקה. למה כתוב? כתוב שאני צריך לתת צדקה. בסדר, אבל מה עשית? עשית מצווה. יש מצווה, איש יכול לקנות אוכל עם זה. אבל אם אתה נותן את זה מכל הלב, מאהבה, כי אתה דואג לשני, אתה רואה שהמידות שלך מזוכחות, אתה רגיש למה שקורה לאחיך ישראל. אתה בוכה כמעט עליו. אז זה שינוי עצום. לכן עניין המידות הוא במדרגה גבוהה כזו, שרק מי שזיכך ותיאר מידותיו, ראוי להיות מרכבה והשראה לתורה. זה כלל. אל תחפשו תורה אם אין לתורה מקום לרדת. ואחד אז מי שאין לו זיכרון, זה בגלל שהמידות שלו לא מתוקנות. אז הוא לומד, 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 תשאל אותו לפני, אחרי יומיים, שלושה ימים, שבוע, מה למדת, באיזה דף זה היה? וואלו, הלך. למה? זה היה רק בזמן השיעור. אבל יצא מהשיעור, כן? פרח, גם הוא. למה זה עושה? בגלל שאין מקום, אין מקום לשבת. אבל אם אתה מכניס שיעור למגירה, כי המגירה שלך נקייה, מתוקנת, זה כמו חולצה נקייה, שגייסו אותה, שמו לך, אתה לוקח אותה, אתה מכניס אותה למגירה שלך. איפה אתה רוצה, כל רגע שאתה רוצה, אתה שולף אותה מכאן. אז היא ממש בחלקך. אז אם אין לכם זיכרון, תשאלו את עצמכם שאלות. צריך לעבוד על זה. הזיכרון זה לא איזה דבר שהוא מוחי, מדעי. זה בגלל שאין לו איפה לשכון, איפה לרדת, להתייסף. תיתן לו מידות, הזיכרון שלך יהיה טוב. כשיהיה מידות, הזיכרון חוזר. מפני שלהשרת התורה יש תנאי מוקדם. מי שרוצה תורה צריך יש תנאים. שקודם כל יהיה יהודי. קודם כל תהיה, כן? זה פשוט, כן? קודם כל אתה חייך לעם ישראל, ועם ישראל קיבל תורה. אבל גם כן תחיה את היהדות הזאת. בכל מובן המילה. כי התורה ניתנה ליהודים, ודרך כן, כן? כמן... כמו דאמר הכתוב, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעו. כלומר, הגויים אין להם את זה, אין להם את התכונה הזאת. אני לא יכול ללמד תורה לגוי כי הוא לא נבנה בשביל זה, אבל אני יכול לתת לו כמה מסרים והוא יבין, הוא לא טיפש. אבל התכונה של התורה היא לא מוכנה, כי הכלי שלו לא מוכן לזה. גם בישראל אותו דבר. הכלי שלך, אתה עשוי בשביל התורה, אבל אתה לא בונה, אתה לא עושה את העבודה. הרב קוק אומר שיש לנו שני מימדים, שתי מימדים, הסגולה והבחירה. הסגולה זה מה שקיבלנו חינם מהקדוש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו. והבחירה זה מה שאני מוציא מהסגולה הזאת. אני בוחר כמה יוצא. אז אתה צריך לבחור כדי לגלות את הסגולה שקיבלת. הרב קוק כתב באגרות ראייה, כן, לרדבי. עכשיו, ומה הטעם שנקראת מסכת אבות בשם אבות? למה קוראים למסכת הזאת אבות? אבות נכלל בעיקר תולדות. אמרנו מקודם, אם יש אבות, יש תולדות. שכל התורה היא תולדות לענייני מידות. זאת אומרת שהמידות הן לפני התורה. הוא אפילו לתורה קורא תולדה של המסכת הזאת, מסכת אבות. זאת אומרת, אם אנחנו חכמים, אנחנו צריכים ללמוד מסכת אבות, מה, טוב, 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 ואז מקבלים תורה. לכן, חכמים קבעו לנו ללמוד מסכת אבות מתי? לפני מתן תורה, כדי לתאם את זה בזמן הנכון. כלומר, אם אתה עכשיו נוסע לאיזשהו מקום, מה תיקח איתך? פרקי אבות. תלמד פרקי אבות כל השבועות האלה. יש לנו עוד, כן? בשבועות, חמש שעות וחצי, לא חשוב. כן? בחמישה השבועות האלה שנשארות לנו, נשארים לנו, תלמדו פרקי אבות. חשוב מאוד לקרוא פרקי אבות. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וכולי 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 והכל. שמעון הצדיק היה מצייר את הכנסת הגדולה, והם אמרו שלושה דברים. האבות הם שיהיה יהודי שלם. זה האבות. קודם כל תהיה שלם, ולאחר מכן באים ענייני תורה ועבודה. אחרי זה תתחיל להיכנס לתורה, וכל המדרגות הגבוהות עד רוח הקודש ונבואה. מה אנחנו עושים היום? הפוך, לוקחים את הילדים מסכנים בני שנה שנתיים, מלביצים עליהם פיציות, הם דורכים עליהם כל חמש מטר, ואנחנו מרביצים להם תורה בראש מסכנים. איך עוד דרך אחרת? לא חשוב, הוא זורק אבנים, יורק, מקלה לכל, אבל יש לו תורה. תדביק! זה צדיק. מה אתה בונה פה? מפלצת? תלמד אותו מידות, אדוני. תלמד אותו מידות, איך לדבר, איך לאכול, איך... אחרי זה התורה תיכנס בו בצורה מאוד טבעית. זה הטבע, זה השלב הבא. היום אתה מתחיל הפוך, אז הוא יהיה גנב עם טיפה. רמה עם טיפה. בונים את כולם עם שישיות בחוץ. מרביץ לאשתו ויש לו שישי תחלת. יפה. זה תורה? והי מן בבעיה למהווה חסידה. אתה רוצה להגיע לרוח הקודש לנבואה לאדם רציני בתורה באמת? אין לו דרך אחרת כאילו לקיים מילי דאבות. אין דרך אחרת. אין לאן לברוח. פרקי אבות ללמוד. ובעוד אופן יש לומר, העניין שנקראת מסכת אבות, ועניין אמרו חז"ל במסכת יומא, גמרא אחרת, דף כ"ח, מימיהם של אבותינו לא פרשה יציבה מהם. כן, שואלת הגמרא שמה ביומא, מה עשו אברהם, יצחק ויעקב? למדו בישיבות. איזה ישיבה? לא היה מתן תורה עדיין בעולם. מה למדו שם? כל האבות למדו תמיד בישיבה. ועל יעקב אבינו, כן, איתה, נאמר, שלמד עד שלא היה לו פנאי לשכב לישון. יעקב אבינו היה לומד כל הזמן, לא היה לו אפילו זמן ללכת לישון. מה הוא היה לומד יעקב? הרי אין עדיין תורה, אין גמרות, אין משניות, אין כלום. מה הוא לומד? ולכאורה יש להבין מה למדו. הרי התורה עדיין לא נקרא. אלא דהנה האבות התחילו את העולם התיקון של עניינו תיקון המידות. ומה הם עתקו האבות שלנו? בתיקון המידות. להיות אנשים ישרים. אברהם אבינו, אם היית רואה אותו, היית מאוד מאוד מתאכזב היום.
כי בשבילך אברהם אבינו מה זה? ומה אנחנו מדמיינים מאברהם אבינו?
לא יודע, כל אחד מדמיין אותו כמו שהוא רוצה שהוא יהיה. אברהם אבינו זה אדם שהוא בעל חסד, איש טוב, איש טוב. יש אנשים שהם כל כך רק בתורה, תורה, 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 תורה. כן, הוא אומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אתה הולך אצלו הביתה, שולף לך חידושים וזה. תן לו לשתות כוס מים קודם כל, מה אתה מבלבל את המוח? היית הולך אצל הבבא סאלי, דבר ראשון מוציא לך אוכל, מוציא לך דברים. זה תורה, דרך ארץ. הוא לא בא כדי שתשלוף לו כל מיני דברים. אתה לא חייב כל רגע להוציא איזה דבר שאתה יודע. כדי לזרוק אותו. זה נקרא שיחת זרע לבטלה. זה לא לוחצים על כפתורים יוצאים דברי תורה. תהיה אדם קודם כל, תהיה בן אדם. אדם נכנס לך, תגיד לו, כוס מים, רוצה לשתות משהו, רוצה לאכול משהו. אחרי זה תגיד לו, נו, תגיד לי מה למדת וזה. קודם כל תיקון המידות. אברהם תיקן מידת החסד. כל החיים של אברהם זה היה לדעת איך להיות במידת החסד. הוא הבין שהשורש לכל החיים זה לתת. להשפיע. צריך ללמוד איך להשפיע. זה עבודה, עבודה רצינית. מה זה להשפיע? מה זה להשפיע? אתם יודעים מה זה להשפיע? זה בכל התחומים. זה לא רק לתת אוכל וכסף למישהו. זה להשפיע חסד ולהתפלל עבורו, אפילו שהוא לא יודע שאתה מתפלל עבורו. כן, השבוע קיבלתי מכתב מהרב שלי. כן, נזכר לטוב. ממש. אין לי מילים אפילו כדי לתאר אותו, כי אי אפשר לתאר אותו. מבחינת אליהו הנביא ממש. קיבלתי מכתב ממנו. הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא העד. כמה אני מתפלל על כל אחד ואחד מכם בדמעות. זה אדם שיש לו חסד, אהבת ישראל ואתה לא יודע כלום. זה אדם שיש לו חסד, אדם שמתפלל עבורך כמו שאתה לא רואה אותו, לא ראית אותו שבועיים, חודש. אני כבר כלום, לא קורא כלום, לא רואים אותו, מה אני לא רואה אותו? אתה יודע מה הוא עושה בשבילך? זה הכוח של אהבת ישראל האמיתית, זה חסד, זה נתינה. וצריך שכל אחד מאיתנו יהיה כזה. באמצע העמידה שלי אני צריך לדאוג לכל מי שאני חושב באמצע העמידה. כשאני מדבר על פרנסה, חבר שלי זה, כן, אין לו. אחרי זה יש רפואה שלמה, אני יודע שהשכן שלי סובל, כן, יש לו מועקה, אני מרגיש אותו. בוא נתפלל עליו. ואחרי זה וזה וזה וזה, זה תפילה אמיתית, זה יהודים. אין לך זמן בעמידה, קח בשבוע כמה שעות ותעשה את זה לבד בשקט. תעשה לך רשימה של כל האנשים שמצפיפה שאתה אוהב אותם, שאתה רוצה להשפיע להם, תתפלל עליהם. זה מידת החסד. כל החיים שלו אברהם עבד על זה. יצחק מידת הגבורה, הבן שלו, בא ואמר אני עכשיו מחדש עוד מדרגה, מידת הדין, מידת הגבורה, איפה ואיפה לא, כמה וכמה לא, עד איפה, מידות, 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 מידות. זה עבודה רצינית מאוד, לשים מידות וגבולות לכל דבר. אני אוהב לאכול, זה כמה? זה מידה. אני אוהב לשתות, כמה? מידה. אם אתה שותה יותר מדי, אתה תקה את אשתך בסוף. אז אתה יהודי? איך אתה מתנהל? אבל אני לומד תורה. לא אכפת לנו מהתורה, אל תלמד. תעשה טובה רק אל תלמד. תתקן את המידות שלך, אני נותן לך עכשיו חותמת, תפסיק ללמוד תורה שנתיים, רק תתקן מידות. לא תבזבז כלום. אחרי שנתיים תהיה גדול בתורה. למה? כי עכשיו התורה תוכל להיכנס במקום מיוחד. יש לה מקום להישאר בו. ויעקב תיקן מידת התפארת וכו'. כן, לדעת להיות מאוזן בחיים ולדבר יפה וצניעות והכל והכל. אנשים מדברים בכל רם כל כך בתפילות, שאתה אפילו לא יכול להתפלל. אתה לא יכול להתפלל, הם לא שמים לב. אתה מרוב בושה לא יכול לגשת ולהגיד, אתה לא רוצה להעליב. וכאילו אתה לבד, אי אפשר ככה. או כשאתה שם את הציציות שלך, אתם מכירים כולם, כן, שזורקים ככה. אבל אתה מתעבר כל הזמן ולא אומר כלום. מה אתה רוצה? אני מתפלל? או מקלע עמידה? מלך העולם, אתה מביא את כל הכיסאות, רעש, וזה, שיהיה לי מקום פנוי. אבל פה הרבצת לך, שמה שמת על יד. כי אתה יושב פה בכיסאות שלנו, כן, אחד בא מאחוריך, מתחיל לעשות לך ככה. הוא שמח. ואתה מקבל על הראש ככה. כל דבר צריך לדאוג. מה אתה עושה? אני לא לבד פה. אני לא לבד. ורק לאחר עולם התיקון, דהיינו תיקון המידות, הייתה יכולה להיות קבלת התורה. אז ספר בראשית לא מדבר על תורה בכלל. אין תורה בספר בראשית. רק מידות. ספר שלם. איזה בלבול. כן, הדתיים לא מבינים למה התורה לא מתחילה. כן, רק ישראל, למה התורה לא מתחילה? עושה לנו בכוונה. החודש הזה לכם ראש חודשים. תתחיל את התורה, מי יציאת מצרים? זהו מצוות, 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 מצוות. זה התורה. לא, אדוני, יש ספר של ישרים, ספר של ענקים, יש ספר שלם בראשית, שהוא בראשיתי, שהוא הראש. שם תתחיל את העבודה שלך האמיתית. אז תגיע למתן תורה בהר סיני כמו שצריך. ובאלו העניינים היה הלימוד של האבות הקדושים, שלמדו ענייני מידות, וכמו שאמרו תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, דברים של אברהם אבינו הייתה ישיבה עם תלמידים, ומה הם עסקו כל היום? ועסקו תמיד ואמרו שיעורים בסוגיות של עין טובה, ורוח נמוכה ונפש שלה. זה ישיבה, זה מה שאתם לומדים בישיבה. זה ישיבה של ילדים קטנים, זה עין טובה, רוח נמוכה, בוא תלמד גמרא, בוא תלמד סוגיות וזה. כן, זה מה שלומדים בישיבה של אברהם אבינו, אדם פשוט, אמיתי, אוהב ישראל, שלך עין טובה, שתראה את הדברים בעין טובה, שכל הזמן תפסיק לזלזל את אנשים, כל הזמן זה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב. כן, היום אחד בא, אמר לי שהוא הזמין מישהו לביתה, הוא הצטער שהוא הזמין אותו. נכנס לבית שלו, בשבת, אוכל אצלו, ואומר לו, איפה קנית את הלחם הזה? וואה, אני מכיר אחד, עושה לכם יותר טוב. אחרי זה אוכל לו סלט, אומר לו, מה זה הסלט הזה? אתה יודע מה, יש לך במה... תשתות? מה זה התשתות האלה? איזה חוצפה. הוא מתכן, כל השבת היה בורח ממנו, והוא רץ אחריו. זה נקרא סוגיות של עין טובה, רוח נמוכה. כן, ענבה, רוח נמוכה, ונפש שפלה, לדעת מי אתה, איפה המקום שלך, לא לקפוץ מקום של אחרים, כן, לדעת את המקום שלך. מי שעושה חסד, זה תמיד חוזר לו, אל תפחדי. מה שאתה זורק לחלל, זה מה שחוזר לך. תזרוק דברים טובים, זה יחזור לך. תעשה חסד עם האנשים, אתה לא זוכר, יזמין לך רק אנשים טובים מסביב. תמיד, לא תלך לאיבוד. אתה עושה דברים רעים, אתה בין מחוי יביא לך רק עבריינים. יש אנשים כל הזמן מופיעים על עבריינים, על אנשים, שעל כל הזמן, הכל בבלגן. שום דבר לא נקי. יש אנשים, אומרים לו, ברוך השם, כל החיים היו אנשים נורמליים לידי, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. תראי מה אתה. אתה מביא על עצמך מה שאתה רוצה. ועל כן נקראת המסכת בשם אבות. כי זאת למדו תמיד האבות הקדושים. וזה עסקו תמיד ובעניינים אלו חישו חידושי דאורייתא. זה חידושים אמיתיים. אז אתה יכול להיות חדשן בתורה. אם לא, אתה רק חוזר על מה שאמר הרב זה, והרב זה, והרב זה, והרב זה. זה בסדר, כולם מבין. אתה פותח ספרים, הכל כתוב. אבל להיות מחדש, אתה בעצמך, מי יכול לחדש דבר כזה? בוא נראה את עצמנו עכשיו, מחכים תפילה שחרית. כמו שאברהם חידש בעולם. לא היה, לפניו לא היה. לא התפללו שחרית. ואברהם, כן, חידש, תיתן תפילה שחרית. אתה יודע מה זה תיתן תפילה שחרית? הבן שלו בא אומר, אבא שלי כבר עשה הכל. לא. גם הבן היה חכם, תיקן תפילת מנחה. הבן השלישי אומר, זהו, גנבו לי את כל המקום, אין יותר כלום. לא, תיקן תפילת ערבי. עכשיו אתה תבוא, תגיד, זהו, נגמר הכל. לא. אתה יכול לתקן עוד משהו שאף אחד לא תיקן. תעשה עוד משהו, תהיה מחדש. בתנאי שיש לך מידות. אדם שאין לו מידות לא יכול לחדש כלום בתורה. הוא רק תוכי שחוזר על מה שכתוב בספרים. סליחה? מה זאת אומרת? זה התולדה, כן, זה נקרא תולדות. ותלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, עניינים אלו כוללים את כל המידות. ועומק העניין בזה, כמאמר מרן הסבא קדיש המסלונים, זכותו יגן עלינו, על הפסוק במשלי, מוסר השם במי, אל תנעש. כן, משלי, כמו המלך אומר לנו, שיש מוסר השם. לא מוסר אנושי, תשימו לב, זה מוסר של הקדוש ברוך הוא. המוסר האנושי אומר לנו כל מיני דברים, אבל לפעמים זה דברים עקומים. כי המוסר האנושי תמיד יש לו אינטרס. המותר האלוהי הוא אמיתי. אז אומר לנו שלמה המלך, מותר השם בני, אל תמעט. מותר השם, המותר שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי הוא בני. קודם כל, בני. תשימו לב לפסוק, מותר השם בני, אל תמעט. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לדעת שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא. אם שכחת את זה, אתה לא מבין כלום. אם אתה יודע שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אתה במדרגה גבוהה. הרי בני הינך, בן המלך. אתה יודע מה זה להיות בן המלך? אל תמעט עצמך בדברים מרושים. למה אתה הולך לאיבוד בשטויות? שאין בן המלך יכול להרשות לעצמו להיות כאחד מפשוטי העם. אתה לא יכול, אתה לא סתם אדם. אתה בן של מלך. כשיש לך דבר שהוא חשוב, אתה שם אותו במקום חשוב, כן? יעלום, לא זורקים אותו סתם. עושים לו מסגרת, יש חנויות שמוכרים כל מיני תכתיתים. כן? אם אתה רואה שהחנות עמוסה בתכתיתים, זאת אומרת שזה סתם פיץ. אבל אם אתה רואה שבכל חלון יש רק דבר אחד, אתה אומר, או, זה בטח יקר מאוד. לא דבר, אותו דבר, בכל תחומים לא אותו דבר. כי זה נדיר, אז נותנים לו את כל היופי, עושים לו מסגרת מסתדי וקופסה יפה עם כל מיני דברים, ופתאום רק יעלום אחד בהם אתה נושא. אותו דבר אתה צריך לעשות התורה. זהו מוסר השם, המוסר הגדול והחזק ביותר, שאינו מזהירו בשום עונשים ואינו מסווה עליו. שום עונשים, בפרקי אבות, לא אומרים לך אם תעשה ככה, אם תקבל ככה על הראש, אם לא תעשה ככה, כלום. רק אומרים לך, אתה הבן של המלך, הנה ככה ראוי לך להיות בחיים. זה הדבר הכי גדול. אין עונש, אין כלום. התרגלת רק לעונשים ולזה, אז ככה אתה פועל? לא. הנה, פה לא אומרים לך שום עונש. אלא מעמידו על מעמדו שבני אתה, אל תמעט. על יסוד זה מתבהר גודל עניין טהרת המידות, שעליו נאמר יעזוב רשע דרכו. כן, ענייני המידות תנועים ביותר לפני הקדוש ברוך הוא, יותר מאיסורים הכתובים בפירוש בתורה. אתה עשית איסור מדאורייתא, זה פחות חשוב, אומר פה הרב, מאשר אם המידה שלך לא נכונה. דברים שאי אפשר להגיד אותם, אם אנחנו לא כתובים. איסור מדאורייתא, אתם יודעים מה זה? כמה זה חמור? אומר לך לא, המידות לא יותר גרוע מזה. תיזהר. אבל אתה חושב שאתה אדם גדול בגלל שאתה יודע כמה דברים בתורה. אתה לא יודע לדבר. ראיתי אותך איך אתה מזלזל בזה, ואיך אתה יורק על זה, ואיך אתה אומר לשון הרע על זה, ואיך אתה יורד על זה. אני עזבתי רב. עזבתי רב בגלל שהוא היה מדבר לשון הרע. רב שלי. למדתי איתו כמה שנים ועזבתי אותו בגלל שהוא מדבר לשון הרע. לא יכולתי יותר. וכמו שמצינו, שעל המתגאה אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור. כן, באותו עולם. מי שמתגאה, מי שתופס יותר מדי מקום, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אז אתה תישאר פה, אני יוצא מהסיפור. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטר על כבודו, בגלל שאתה חושב את עצמך. כך זה במסכת סוטה. שלא נאמר כזאת בשום עבירה כתובה בתורה. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא כביכול יוצא מהסיפור, כי אתה מלכלך את האזור. כן, יש ריח נודף שהוא ריח מסריח של אדם באפתן. הרי מי שמתקדם בתורה יותר ויותר חס בדברים האלה, הוא יותר, נהיה יותר עדין, והוא יכול להרגיש את הדברים האלה, והוא לא מתקרב בכלל לאנשים כאלה. לאנשים שלא יודעים לתת כבוד, לא יודעים להעריך. כדי כתיב ויקרא תת זין, השוכן איתם בתוך תומעותם. קבל בחור, אפילו כשאנחנו תמאים, הוא שוכן איתנו. אבל מי שגאבתם, קבל בחור בורח ממנו. ורק בגאווה נאמר כן, לפי שהיא תנועה ביותר לפני הקבל בחור. לכן מה שאמרו חז"ל, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, כל מיני גהנום שולפים בו, ככה כתוב בזוהר. מה זה הדברים האלה? אדם שהוא כעסן, יש לו גהנום, השם ישמור. כל אלו העניינים תנועים ביותר לפני הקדוש ברוך הוא, יותר מעניינים המפורשים בתורה. מפני שהשלטון על האדם הוא בענייני מידות. כלומר, האדם צריך לשלוט איך הוא מקבל את כל מה שהוא רוצה בעולם הזה. מקבל תורה ומקבל שפע רק שהוא שולט על המידות שלו, שהוא בונה את המידות שלו, שהוא עובד עכשיו יוצא מהשיעור והוא אומר, ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי בלי נדר לעבוד על המידות שלי, אני רוצה לתקן את המידה הזאת, היא לא טובה, אני יודע שהיא לא טובה. בענייני המידות, לשלוט על המידות שלו. דרכם הסיטרה אחת משתלטת על האדם. אחד ושלום, אם זה לא הוא שולט, הקליפה שולטת עליו. ואם הקליפה שולטת עליו, חבל על הזמן. ולא נאמרו בזה שום ציווי ועונשים מפני שהיסוד לתעובד של המילות הרעות הוא מוסר השם בני אל תמאס. תזכרו את הפסוק הזה, מוסר השם בני אל תמאס. שהם מניעים יהודים לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חד ושלום רואה אדם כזה, הוא מאוס בפניו, לא רוצה לראות אותו. וזהו עניין מסכת אבות, שאין בה עניינים, ענייני ציווי ועונשים, אלא כולם מוסר בדרג עילאי, מוסר השם בני אל תמאס. אז אנחנו צריכים לדעת מאיפה אנחנו באים. כשאנחנו יודעים מאיפה אנחנו באים, אז היהלום הזה, קיבלנו סגולה ישראלית. יום אחד באה קבוצה של אנשים לראות את הרב קוק בסדר. ובין האנשים היה אחד ככה ואומר את הרב קוק לרב קוק. אתם הרבנים תמיד ממציאים כל מיני דברים. כתוב דברים בתורה. אתם תמיד צריכים להביא עוד דברים מסביב, לעשות סייגים לתורה, גדרות, ואתם מכבידים כבר, מכבידים כבר. אז הרב קוק, כן התעצבן, אבל הוא לא ענה מיד, הוא נרגע, כדרכו בקודש, ואחרי זה הוא ענה לו יפה. הוא אמר, כבודו מזכיר לי סיפור. מה הסיפור? הוא אומר, יום אחד, היה צדיק שנסע, ושקעה החמה. אז הוא מצא אכסניה בדרך. נכנס לאכסניה, וראה איש פעל אכסניה. אומרים לו, שלום כבודו, אפשר לישון פה, לאכול ולישון? אומר לו, כן, בוודאי, יש מקומות, הכל, אוכל, הולך לישון, אומר לו, לפני השינה, האם לכבודו יש גמרא? אני רוצה קצת ללמוד, אני רגיל קצת ללמוד לפני השינה, ויצאתי בלי כלום. אז הוא אומר לו, לא, איפה גמרא, אין גמרא פה. אז הצדיק אומר לו, אולי יש לי סידור קטן? אומר לו, כן, סידור יש לי. אז הוא אומר לו, אפשר לקבל את הסידור, אני רוצה לגמור. הוא לקח את הסידור, הצדיק, ולמד בו כל הלילה, והיו לו חידושים, 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 חידושים. מכל מה שכתוב בין הזה. ישיר הצדיק בצורת שמאל, ואחרי זה הוא יטפל וזה, הוא עשה מזה, כן, הצדיק, כל דבר קטן הוא יכול לבנות מזה עולמות. לא צריך לי ספרים גדולים. רק לי מה שיש הערות קטנות בין הדברים. קם בבוקר, התפעל, ועשה והלכניה, אומר לו, כבודו, עשה לי מתנה, אני רוצה לקנות את הספר הזה. אומר, איזה תקנה את הספר הזה? מה אתה, אתה לא, אתה, אתה לא נורמלי? לא ראית שאני צריך את הספר הזה? אמר לו, לא, למה אתה אומר לי דבר כזה? בשביל מה אתה צריך את הספר הזה? אתה גם לומד. אמר, איזה לומד? אני כל יום מדליק סיגר. וכשאני מדליק סיגר, אני לוקח ספר, מדליק את האש, שורף ונגמר הלך, אחרי זה יש לי בחורף, שר לי, אני חותך עוד חלק ושורף אותו וזה, מה אתה רוצה לקחת לי את זה? אתה תגיד, תסתכל עליו ובא לך תמיר הוא חכם אומר לו, כבודו לא מבין מה אני אומר, נכון? הרי נתתי לך את הסידור והוא היה שלם, הרי למדת בו כל הלילה אתה יודע מאיפה אני חותך? מהלבן זה מסביב הבנתם? זה הרמז, הנמצל, ושני חכמים עשו לנו גדרות הלבן שמסביב לטקסט. כדי שלא נקרא חד ושלום את הטקסט, אז נתנו לנו כל אפשרויות לחתוך מסביב. זה מה שהרב קוק רמז לי. חכמים לא מסיפים דברים. הם פשוט נותנים לנו את הלבן כדי שתראה את היופי, כמו היעלום שנמצא באמצע הדף. לכן אותו אדם היה חותך כל החיים שלו מסביב, בכל דף ודף, והדליק את כל הסיגרים שלו ואת כל הזה שלו מסביב, ונשאר רק התוכן האמצעי שם. אומר לו ברמז, אם חכמים לא היו שמים לנו את הגדרות, את הלבן שמסביב, הייתי כבר חותך בטקסט. וזה חכמים הוסיפו לנו גדרות. לא להתבהל, מסכת אבות, למרות שהיא לא מהתורה, היא מדרבנן. אבל זה מה שמאפשר לנו את הלבן, כדי לא להיכנס ולחתוך ולדרוס על הטקסטים של התורה ועל כל מה שכתוב בה. זה רצון שכל אחד ואחד מאיתנו, כן, יפנים את הדברים, הדברים נראים מאוד פשוטים. אבל תעבדו על מידה אחת ותראו את הקושי הזה. וכל הזמן זה חוזר על עצמו, וכל הזמן אתה כועס בחזרה, וכל הזמן אתה חוזר על העניינים שנפלת בהם, ואתה עוד פעם נופל ונופל ונופל. אז כמובן אנחנו רק בני אדם, אבל כל אחד יסתדל בעזרת השם, וזה הכרחי. אני בשנים הקודמות לא הייתי אומר דברים שהם, בוא נגיד, קצת יותר הולכים הלאה. אבל עכשיו קיבלתי מרבותיי כצעד אחד קדימה. אני לא מקבל יותר תלמידים שלא מתקנים את המידות שלה. לא רוצה יותר תלמידים כאלה. מי שלא מתקן את המידות שלו, שלא יבוא לשיעורים, אני מבקש ממנו לא לבוא לשיעורים שלי. מי שלא עושה את העבודה הזאת, אני לא רוצה שאני יהיה אחראי עליו. לא רוצה להיות אחראי על אנשים שאני מלמד אותם תורה על מידות לא נכונות. אז מי שרוצה לבוא ללמוד, אני מקבל הכל, אבל עם עבודה של תיקון המידות. ואני לא אומר את זה לכם, אני אומר את זה לעצמי. גם אני עכשיו אצא מהשיעור, ואני בונה לי עכשיו באוטו, איזה מידה אני יכול לתקן, איפה אני עדיין חלש. שבוע טוב.